וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת ומקרש לערים שבותיהם תתנו ללוויים למה? מפני שליל שבט לוי אין לו חלק ונחלה בארץ ובכל זאת הם מוכרחים לגור באיזשהו מקום אז נותנים להם ערי מגרש למה אין להם חלק בארץ? אז טעם אחד הוא מכוח מה שיעקב אבינו אמר להם לשמעון ולוי החלקם ביעקב והפיצם בישראל אז לוי מפוזר על ידי ערי מגרש ושמעון גם כן לא קיבל חלק בארץ אלא כמו שמפרש ביהושע שהוא קיבל חלק בתוך החלק של שבט יהודה הוא קיבל חלק בארץ ואחר כך כשבימי דוד שבט יהודה היה גדול וכבר לא היה מספיק מקום אז גרשו אותם משם והם הלכו לעבר הירדן וכבשו שם על כל פעם שבט לוי יעקב גזר להם החלקם ביעקב ואפיצם בישראל ועוד פעם אולי או שזה תוצאה מהדבר הראשון הרי התנאי לירושת ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו כשהוא שואל במה ידע כי ירשנה ידוע תדע כי גר יעזרך בארץ ישראל ועבדום ועינו אותם שבט לוי לא היום שהוא בת במצרים אז הוא לא מקבל חלק בארץ או ביתר דיוק השיבוד של שבט לוי היה שיבוד רוחני בלבד יש במאמר חז"ל ששמעתי מחותני זכרך בזוהר הקדוש והם הראו את חייהם בעבודה קשה דה קושיה בחומר דה קל וחומר ובלבנים דה דיבון הלכה ובכל עבודה בשדה דה ברייטה את כל עבודתם שעבדו והם בפרך דה פרחה אז חותני שאל וכי זה באמת היה כל השיבוד במצרים שהמצרים שאלו את היהודים קושיות וקל וחומר ודברים כאלה זאת אומרת לא, השיבוד היה כפשוט אלא שהזוהר מתכוון למה שאם היו זוכים היו יכולים לצאת בזה ידי שיבוד מפני שלא זכו אז היה שיבוד כפשוט אבל אני רוצה להוסיף עליו ששבט לוי באמת זכו אז אצלם השיבוד התקיים רק בזה שהיו להם קשיים בלימוד שקודם בימי האבות לא היו קשיים כאלה בלימוד ובימי השיבוד במצרים נוצרו להם קשיים בלימוד אבל שיבוד גשמי בפרח לא היה להם אז לכן גם מידה כנגד מידה שאר השבטים קיבלו את ארץ ישראל הגשמית ושבט לוי קיבל רק את הרוחניות של ארץ ישראל השם הוא נחלתו הם מובדלים לעבודת המקדש שבועיים בשנה מחולקים ל-24 משמרות גם הכהנים גם הלוויים אז יוצא לכל משמר בערך שבועיים בשנה חוץ מהרגלים שכל המשמרות עולים לירושלים אז מפני שהם צריכים שבועיים בשנה לעבוד במקדש אז לא יכולים לקבל חלק בארץ בגלל העבודה של שבועיים בשנה ברגלים הרי בלאו הכי אנשים לא אמורים לאבד את השדות שהם כל השבטים עולים לירושלים אז נשאר שבועיים בשנה אז בגלל זה לא יכולים לקבל חלק בארץ אבל הם מובדלים גם לעבודות המקדש הקבועות אם צריך למנות גזבר או משרה אחרת במקדש של שבט לוי חייב לנצח יכולים להיות ממונים גם משבטים אחרים הם מוצאים שהיה מרדכי הצדיק היה ממונה במקדש הוא לא היה משבט לוי איש ימיני אבל שבט לוי חייב להיות מובדל לעבודת המקדש לא יכול לסרב מרדכי אם היה רוצה היה אומר יותר חשוב שהשפיע בשושן הבירה על המלך או משהו אחר אבל שבט לוי לא יכול לסרב לעבודת המקדש מובדל לעבודת המקדש אבל זה לא רק לעבודת המקדש של שבט לוי מובדל, אלא התפקיד השני של שבט לוי, מה שאומר משה רבנו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, אז זה באמת נוהג בכל שבתות השנה, לא רק שבועיים בשנה. כל השנה שבט לוי מובדל להורות את התורה לישראל. מוצאים אצל יושפת המלך שהוא מינה שופטים ושלח את הכהנים הלוויים להסתובב עם ספר תורה בכל ערי יהודה ללמד את העם מהתורה אז רואים שזה התפקיד שלהם בסנהדרין לשבת, ולכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, כי מקומם בסנהדרין. אומר הרמב״ם שזה לא שבט לוי בלבד עובדה לעבודת השם, אלא כל אחד מבאי עולם שנדבר, אפילו לא דווקא יהודים לפי הרמב״ם, כל אחד מבאי עולם שנדבר רוחו אותו לפרוש מהעולם ולתת עליו רק עול מלכות שמיים, אז הקדוש ברוך הוא ישלח לו אפשרות להתפרנס כדי שיוכל למלא את מחשבתו, לתת עליו, כל נותן עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אז כל אחד בעיר למה מהרם לומדי תורה הם כמו הלוויים. עכשיו בפרשה הבאה אומרת התורה לתת ערי מקלט. איפה ערי מקלט? מתוך ערי הלוויים שש ערי מקלט, גם שאר ערי הלוויים קולטות. זו כמה כבר מסבירה מה ההבדל בין ה-42 עיר האחרות ובין השש ערי מקלט, אבל כל פעם זה ערי הלוויים שהרוצחים יברחו לשם. למה ערי הלוויים דווקא ערי מקלט? הרוצח צריך להיות בקרבת הלוויים, להיות מושפע מהלוויים, לחזור בתשובה. אמנם לא מדובר על רוצחים במזיד, אותם עיר מקלט לא קולטת, מדובר על רוצחים בשוגג, אבל גם רוצח בשוגג עשה עבירה חמורה, הוא זלזל בחיי אדם וגרם למותו של בן אדם, אז הוא מוכרח להימצא בקרבה שתשפיע עליו רוחניות כדי לחזור בתשובה. אז המקום שישפיע עליו רוחניות זה הלוויים, ודאי היו תלמידי חכמים גם בשבטים אחרים, אבל בכל זאת שבט לוי מובדל יותר לעניין הזה ללמד תורה. אז יש לקוות שמרוצח יישב בחברון למשל או בשכם, אז יהיה מושפע מהלוויים שיושבים שם לחזור בתשובה. באמת בהלכה בגמרא מבואר שעיר שרובה רוצחים כבר לא קולטת, אם יש כל כך הרבה רוצחים שהרוצחים כבר יותר מהלוויים, כבר רוצח לא יכול לברוח לשם, מפני שאז להפך לכאורה, אז במקום שיושפע לטובה מהעיר הזאת עלול עוד להיות מושפע לרעה, עיר שמלאה זלזול בחיי אדם, הפקרות בחיי אדם. ברשות הרב, עיר שרובה רוצחים לא יכולה לקלוט, מפני ששם הרוצח לא יהיה מושפע מתושבי העיר לטובה, יהיה מושפע חדילה לרעה מתושבי העיר. אז לכן, מה הוא צריך ללמוד בעיר הזאת? הוא צריך ללמוד לעשות תשובה על החטא שלו, על חוסר זהירות שלא נזהר, שהרג נפש מישראל, לדעת מה זה חיים. חיים זה חיי תורה, חיי יראת שמיים, חיים זה יחידים זה ללמוד תורה. נכון שיש גם בני אדם שלא לומדים תורה וגם אותם אסור להרוג, אבל המטרה העיקרית של חיים זה שזה יחידים זה ללמוד תורה. אם הוא הרג בן אדם הוא שלל ממנו את האפשרות ללמוד תורה, את האפשרות לקיים מצוות. ידוע מה שמסופר על הגר"א שלפני פטירתו הוא בכה, שאלו אותו למה רבנו בוכה, הרי בעוד כמה דקות יהיה עם כל גדולי ישראל בגן עדן, ישיג השגות עילאיות שלא משיגים בעולם הזה השגות כאלה. אז הוא אמר, אבל אני עוזב עולם שבעד כמה קופקות, זה המטבע הקטנה ברוסיה, ועד כמה קופקות אפשר לקיים מצווה ציצית, ועובר לעולם שבעד כל הון שבעולם אי אפשר לקיים מצווה. כי מה שהגר"א רוצה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בעולם הבא מקבלים שכר, אבל לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה בעולם הזה, וזה הוא מפסיד, זה לא יהיה לו, אז הוא בוכה. רואים גם משה רבנו, משה רבנו בא לגן עדן לדרגה העליונה ששום נברא לא השיג אותה, ובכל זאת הוא רוצה להתעכב עוד קצת להיכנס לארץ ישראל, לקיים את המצוות התלויות בארץ. ובפני שהוא רוצה להיות עובד השם, לא רוצה לקבל שכר, רוצה לעבוד את השם, ואם יש עוד מצוות שעוד לא קיימתי, המצוות התלויות בארץ, אז הוא רוצה להישאר בעולם הזה, לוותר על הכל. בסוף הוא דוחה על כל פעם את הכניסה לעולם הבא, כדי לפחות לראות את ארץ ישראל, שגם הראייה של ארץ ישראל יש לה מעלה, אבל בעצם הוא רוצה להיכנס לארץ, לעשות עבודת השם. בעולם הבא הרי לומדים יותר תורה, ותלמוד תורה זה הדבר הכי גדול, אנחנו אומרים כל יום תלמוד תורה כנגד כולם, זה יותר מכל היצועות, אבל כנראה כשזה בגדר עבוד, כשכאן בעולם הזה אנחנו לומדים, אז זה עבודת השם, ללמוד ולהתקרב מתוך מאמץ לריבונו שלהם, עוד שלב ועוד שלב. בעולם הבא זה בבחינת שכר, הגר"א מחפש עבודה, משה רבנו מחפש עבודה, להמשיך להתעלות על ידי עבודת השם. חז"ל אומרים, וראית אותיו נאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. כשמשה רבנו ראה איך שנפטר אהרון, אז הוא מבקש למות כמו אהרון. איך נפטר אהרון? כשמשה אומר לו עלי למיטה, אז הוא עולה ואומר לו לסגור את הפה, לעצום את העיניים וכן הלאה, עד שמסתלק והולך לו. אהרון נפטר מתוך מנוחה גמורה, שוכב בנוחיות על המיטה. אז מה, זה מה שמשה מבקש, לשכב בנוחיות על מיטה? אחרי 120 שנה של עבודה, אז חסר לו רגע אחד אם ישכב ביותר נוחיות או פחות נוחיות, הרי מיד ייכנס לעולם הבא. אז מה זה, מה המיטה של אהרון שמשה חומד כל כך, והשם מבטיח לו שיזכה לזה? אני חושב שמה שהוא מבקש, אהרון מת מתוך מילוי פקודות השם, פקודות משה בשם השם, לסגור את הפה, לעצום את העיניים, מקבל ציוויים עד הרגע האחרון, וזה משה רוצה, לקבל ציוויים, להיות עובד השם עד הרגע האחרון. הגמרא אומרת, אחרים אומרים משה רבנו לא מת, שנאמר, כתוב בסיני והיה שם עם השם, וכתוב בהר נבו והיה עוד שם משה, כמו שבסיני הוא עומד ומשמש, אז גם כאן עומד ומשמש. מה פה שעומד ומשמש? כתוב היה עוד שם משה, איך אתה... אבל שהמיטה שלו בעצמה הייתה שימוש, המיטה שלו הייתה בבחינת עבוד. יש לו, הוא מקבל ציווי ששום בשר ודם לא קיבל, הוא מות בהר אשר אתה עולה שם, ציווי למות, זה שום בשר ודם לא קיבל ציווי כזה, גם המיטה שלו היא עבודה, ולא רק זה, אלא כשהוא כבר בהר נבוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא עוד ציווי, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה הריתיך ועיניך ושם לא תעבור. אומרים חז"ל שילך אל האבות ויאמר להם שהשבועה שנשבעתי לכם קיימתי לבניכם. אז משה רבנו הולך מהר נבו אל האבות שבגן עדן לבשר להם שישראל עומדים כבר על סף הכניסה לארץ ישראל. אז הוא מסתלק מעולם הזה מתוך ציווי. יש מאמר בזוהר שהר נבו קשור לחברון, למערת המכפלה. אז כפשוטו זה לא מובן, הר נבו הוא בעבר הירדן, מערת המכפלה בארץ ישראל. אם יש איזו מחילה תת-קרקעית מתחת לירדן, אני לא יודע, אבל משה על כל פעם לא נכנס לשם. אבל כאן הר נבו קשור לחברון. מהר נבו משה הולך אל ישני חברון. יש ירושלמי בכמה מקומות שלא מתמנין רבנין למדרש בין ה' לח', שחז"ל דורשים לפני ה' כמו ח' וח' כמו ה', מפני שהן קרובות בכתיבה, ובשביל מי שיש לו מבטא נכון, הן גם קרובות במבטא, ה' וח' קרובות זו לזו. אז אם מחליפים ה' בח' או ח' בה', אז חברון זה אותם אותיות כמו הר נבו. משה רבנו הולך מהר נבו לחברון, הוא עובד עד הרגע האחרון. זאת המעלה הגדולה של החיים. בחיים אתה יכול להיות עובד, אחרי כן אתה מקבל שכר במקרה הטוב, וחס ושלום ההפך במקרה הרע, אבל בחיים אתה יכול להיות עובד, וזה השרוצח שלל מהנרצח. הוא צריך ללמוד להעריך מה זה חיים, להכיר מה זה חיים, מה שללת מהנרצח. חז"ל אומרים שרבי אלעזר בן ערך דרש במעשה מרכבה לפני רבן יוחנן בן זכאי, הצליח כל כך בדרשה שירדה אש מן השמיים, מלאכי השרת נאספו לשמוע את הדרשה של רבי אלעזר בן ערך. אז אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, יש נאה דורש ואין נאה מקיים. ויש נאה מקיים ואין נאה דורש, אבל אתה נאה דורש ונאה מקיים. הוא שיבח מאוד את רבי אלעזר בן ערך על הדרושה שלו, שהוא נאה דורש ונאה מקיים. זה לא מובן, מה פרושה נאה דורש ונאה מקיים? אם היה עומד דרושה בלכות שבת, אז אפשר אומר שהוא נאה דורש ונאה מקיים. דרושה באיסור לשון הרע, בשמירת הלשון, במוסר, נאה דורש ונאה מקיים. הוא עומד דרושה במעשה מרכבה. מה שייך כאן נאה דורש ונאה מקיים? זה תירוץ שמעשה מרכבה גם כן ניתן לאדם בשביל להיות נאה מקיים, לדמות את הצורה ליוצרה. הוא צריך לדעת גדלות השם במעשה מרכבה כדי להשתדל לדמות לקדוש ברוך הוא, כמה שבשר ודם יכול, כמובן שבשר ודם לא יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אבל לדמות את מידותיו למידותיו של הקדוש ברוך הוא עד כמה שאפשר. הגמרא אומרת שתי דרשות על זה כלי וענוויו. דרשה אחת, התנאה לפניו במצוות של לעשות ציצית יפה, תפילין יפים, ספר תורה יפה, לולב יפה, וענוויו, התנאה לפניו במצוות. אבל שאול אומר דרשה אחת, אני והוא, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון. אז אני חושב שהוא לא חלק על הדרשה הקודמת, אלא הוא מסביר שהנוי, חוץ מהנוי של המצוות, שזה חיצוני, צריך להיות גם נוי בנפש. ואיך זה נוי בנפש כשזה אני והוא? לדמות את הצורה ליוצרה, אתה הרי צלם אלוקים, אז זה לא יפה אם אתה לא מתאים לצלם אלוקים. דבר, אם עושים ציור שהשמיים בצבע ירוק והארץ בצבע כחול, אז זה לא יפה, השמיים בצבע כחול, אז לא מדבר על ציורים כיום שאי אפשר להבין שום דבר, אבל על ציור של פעם, אז השמיים בצבע כחול והארץ בצבע ירוק או חום וכדומה, זה יפה. אז אם אתה מתאים לצלם אלוקים, אז זה נוי. הנוי הוא שאני והוא, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון, זה הנוי האמיתי. אז הרוצח צריך ללמוד מה הוא שלם, להכיר מה הוא שלם. אמר אחד מחכמי המוסר, למה הגוי דרווין אמר שהאדם התפתח מקוף, מפני שהוא לא הכיר אדם מימיו. אנחנו יודעים מה זה אדם, הכרנו גדולי ישראל, כמובן צריכים לדעת שדורות הראשונים עוד היו הרבה יותר, אם זכינו להכיר את חכמי הדור האחרון, אז חכמי דורות קודמים עוד היו במעלות הרבה יותר גדולות מהם, עם ראשונים כמלאכים. דרווין לא הכיר אף פעם אדם, הכיר עדר של קופים, אז חשב שהקוף הזה התפתח מקוף אחר. לא הכיר אדם, אנחנו צריכים להכיר אדם, לדמות הצורה ליוצרה. אחת הדרכים כמובן על ידי לימוד התורה מגיעים לזה. נכון שגם מי שרוצח עם הארץ חייב גלות, אבל זה כי המארץ גם היה יכול ללמוד. גם אישה, יש לה חלק גדול בתורה שגם היא יכולה ללמוד, חלק גדול מהתורה שייך גם לנשים. אבל התורה נותנת את השלמות לבני אדם. מסופר שהאדמו"ר מסאטמר פעם שאל את החזון איש. הרמב"ם אומר שבמצב שיש כפירה וכדומה, במצב שכל העולם רע כמו שבזמנו שהרמב״ם, ומסתום גם היום לא יותר טוב מבזמן הרמב״ם, אז אדם צריך לברוח למדבר. אז למה היום לא בורחים למדבר? כי החברה הרעה משפיעה על האדם. האדם הוא ייצור חברתי במהותו, וחברה רעה מושכת אותו. הולכת צדיקים יחכם ורואה חסילים ירוע, אומר הפסוק. אז למה היום לא הולכים למדבר? כך מספרים שהאדמור מסאטמר שאל את החזון איש. החזון איש ענה לו שהמדבר של הדור שלנו זה הישיבות. שם אפשר להימצא בחברה טובה, שם אפשר לגדול בתורה, בירת שמיים. גם הספרים, גם הרבנים, גם החברים, ויש לו כל הכלים שהוא יוכל לגדול בתורה, בירת שמיים. אז אנחנו צריכים לדעת לנצל את המדבר הזה, את העיר מקלט שלנו. הרוצח בורח לעיר מקלט, אנחנו ברוך השם לא רוצחים, אבל המקלט שלנו זה כמו שהרוצח צריך לקבל תורה בעיר מקלט מפי הלוויים, אנחנו צריכים לקבל תורה בישיבה, זה העיר מקלט הרוחני. כשהמקום מסביב כל כך מלא סכנות, מלא הפקרות וכדומה, עיר מקלט שלנו זה הישיבה. המקום לגדול בהכרת הבורא, דרך התורה, לתקן את המידות, להעריך את עבודת השם, לרצות לקיים מצוות. אמנם מצד אחד רש"י אומר שהמצוות ניתנו לנו לעול על צווארנו, מצוות לאו לענות ניתנו, אומר רש"י ניתנו לעול, אבל זה עול מתוק, זה עול שנחמד, כדאי העול הזה. להעריך גם את ארץ ישראל, שארץ ישראל זה לא רק מקום עם נוף יפה והרים יפים ופירות טובים, כל זה אמת, אבל זה גם המרגלים אמרו שיש פירות טובים בארץ ישראל, אבל המילה העיקרית של ארץ ישראל שזה מקום עבודת השם האמיתי, כמו שמסביר רש"י ברמז לפסוק ושמתם את דברי אלה על לבבכם, שאף אחר שתגלו היו מצוינים במצוות, שמבחינת הציבי לך ציונים, שבארץ ישראל עבודת השם אמיתית, בחוץ לארץ עבודת השם רק כדי שנדע לקיים כשנחזור לארץ ישראל. אם למשל 2,000 שנה לא היינו מקיימים שבת, היה מאוד קשה לנו להתחיל לקיים שבת, לא היינו יודעים בין ימיננו ושמאלנו מה מותר מה אסור. היות ואבותינו בגולה קיימו שבת, אז אנחנו ברוך השם יודעים, עובדה שהמצוות התלויות בארץ שבאמת לא קיימנו בחוץ לארץ, באמת אנשים לא כל כך ידעו אותם כשבאו לארץ ישראל. אחר כך באו גדולי עולם, הרב והחזון איש ואחרים, ולימדו קצת מצוות התלויות בארץ. אבל עדיין יש פחות ידיעה במצוות התלויות בארץ מאשר במצוות שנהגו בחוץ לארץ. הרמב"ן מעריך יותר להסביר, רש"י כדרכו אמר את הדברים בקיצור נמרץ, והרמב"ן אומר אותם באריכות, שעבודת השם האמיתית היא בארץ ישראל, היא מקום העבודה. בחוץ לארץ יש שרי האומות, אפילו הגויים יש אצלם הבדל בין חוץ לארץ וארץ ישראל. הרמב"ן אומר שהיו בעולם עוד ערים כמו סדום ועמורה ולא נחרבו, מפני שהיו בחוץ לארץ, אז שיעשו מה שהם רוצים, בבוא היום השם יבוא במשפט איתם. סדום ועמורה היו בארץ ישראל, אז שם ארץ ישראל לא מקיימת עברי עבירה, אז סדום ועמורה היו מוכרחות להחרב. הכותים, הרמב"ן אומר, היו עובדי עבודה זרה בחוץ לארץ, אז לא קרה להם שום דבר מיוחד. כשבאו לארץ ישראל והיו עובדי עבודה זרה, אז השם שלח בהם את האריות והיו הורגים אותם, כי ארץ ישראל היא מקום מיוחד לעבודת השם. בפשוט הפשט הוא לא שהשם מגרש את השבע אומות מכאן כדי לשכן את ישראל, זה גם נכון, אבל אפשר להסתכל בזה גם בכיוון הפוך. הקדוש ברוך הוא רוצה לסלק מכאן את השבע אומות, מפני שמעשיהם מושחתים, כמעשה ארץ כנען, שאני מביא אתכם שם לא תעשו, המעשים שהם מושחתים, וארץ ישראל לא סובלת עברי עבירה, לא תקיע ארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. ישראל עושים את עבודת השם, מגרשים את השבע אומות מהארץ, לא עשו בשלמות, אבל בכל זאת חלק עשו, אז בשכר זה הם זוכים לקבל את ארץ ישראל. מה הראיה שלשון הפסוק, ונכבשה הארץ לפני השם, שכובשים את הארץ כביכול בשביל הקדוש ברוך הוא, רק בשכר זה שאנחנו כובשים, השם נותן לנו את הארץ בנחלה, יחד עם שבועת האבות כמובן, אבל זה שכר הכיבוש. הראיה שאפילו נבוכדנצר הרשע, שנלחם מלחמות השם לא לשם שמיים, הוא עובד עבודה זרה, אין לו שום כוונה לשמה, בכל זאת, אם הוא נלחם, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שכתוב שנבוכדנצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מוכרח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו חילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. ורש"י מסביר שהים שטף את צור, אז לא יכלו לקחת שם שלל, אז פעולתו אשר עבד בה נתתי לו את ארץ מצרים בתור שכר על המלחמה עד צור, השם נותן לו את מצרים. אז כל שכן ישראל שעושים לשמה, אז ודאי מקבלים שכר. אז זה המעלה של ארץ ישראל, שהוא מקום מיוחד לעבודת השם, בקרבת אלוקים, מקום הנבואה, רבי יהודה הלוי מתבטא, אנחנו אומרים את זה בקינות, מיתנני משוטט במקומות אשר נגדו אלוקים לחוזייך וצירייך, את עם מקדש לקהל, את עם מנוחה לצור, זה מקום להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ודאי היו צדיקים גדולים גם בגולה, הרשב"א ורבנו יונה והגר"א, אין מספר לצדיקים שהיו בגולה, ובכל זאת אם היו בארץ ישראל היו עוד יותר גדולים, היו יכולים להשיג עוד יותר או לפחות ביתר קלות. אז להכיר מה המעלה של ארץ ישראל ומה חסר לנו בחורבן הבית, שאין לנו נבואה ואין לנו עבודה ואין לנו כל הדברים הטובים, לדעת מה חסר לנו ולמה אנחנו שואפים. אם אנחנו מתאבלים באמת על ירושלים, לא סתם על בניינים יפים, על נוף יפה, אלא על מה שירושלים באמת צריכה לתת לנו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה במהרה בימינו, אמן.